בעיית שמם וזהותם של אישי מגילת רות היא מן המרכזיות שבספר. זה כמעט פשט. למשל, כשנעמי אומרת, אל תקראנה לי נעמי, קראנה לי מרה. זאת אומרת, היא הבינה שזה לא דרשה של איזה מישהו מאחרונים. כך היא הבינה איך הביוגרפיה שלה מקופלת בשם שלה. ובעקבות זה אתה שומע מיד אל המחלון וחיליון ואלימלך ואורפה, איך שהיא פונה עורף, ואתה שומע על העזות והגבורה של בועז, שלא לדבר, זה אם אנחנו רוצים להבין מי הם האישים האלה, שלפעמים רק חוט קטן נותנים לנו בשביל להבין את המקופל באישיותם. אחר כך ישנה רשימה של תמוהים. אנחנו בשימוש היומיומי, כשמבקשים לבטא אלמוניות של האדם, מדברים על פלויני אלמויני. אבל פלויני אלמויני מקורו במגילת רות. אין לך סתום יותר מזה, שבמקום לכנות אותו בשם, מכנים אותו באותו כינוי סתום, ואתה מבקש לפענח את הסתום הזה. לא כל כך ברור מה פירוש המילה שם טוב, אם יגלך טוב, אם היה שמו טוב, אם איזה טוב כתואר, לא כל כך ברור. אבל גם כן, עניין, אני מתכוון לומר שאם היינו רוצים את בעיית הסתומים ברות לנסות לפענח, מסתום מעצרת עד פסח גם כן לא היה מספיק. יש גם בעיה של מקומות, כי שמעו בשדה מואב, כי פקד השם את עמו לתת להם לחם, והם יצאו מבית לחם. אז גם המקומות בשם שלהם, גם הם מבקשים להצביע על איזה תכנים שסתומים בתוכם. אפרת, כל כולו פירות, כל כולו פריון, והם בלי ילדים, בלי כלום. בסדר. שלא לדבר על ישי ועל מי ששר שירי דודים כמו דוד. זה מצידי צדדים מלא תכנים בנושא הזה שאנחנו אומרים. טוב, אבל מכיוון שיש לנו את הזמן הקצוב הזה, אז אפשר לדבר על בועז או על יבצן. ולנעמי מודה לאישה איש גיבור חייל ממשפחת אלימלך ושמו בועז. בדיוק קרבת המשפחה תאונה עוד הסבר. ותומר, שם האיש אשר עשית עמו היום בועז, ותומר נעמי לחלתה ברוך הוא לשם אשר לעזב חזלו את החיים ואת המתים, ותומר לנעמי, קרוב לנו האיש, מגואלנו. כאן כבר המגילה רומזת למה שיתגלגל לקראת סופה, על הגאולה ועל התמורה ועל כל מה שבא בין ראשית המגילה לסופה. ואתה לא בועז מודעתנו, ואתה, כי אמנם, כי אם גואל אנוכי, אם גם יש גואל קרוב ממני, ולא ברור כל כך מי הוא. ליני הלילה, והיה בבוקר, מי יגלה איך טוב, יגל... ולא יכפות לגלך, וגלתיך אנוכי. ובועז עלה אשר וישב שם, והנה הגואל עובר אשר דיבר בועז, ויום אסור אשבה פה על פלוני אלמוני. רגע, אז הגואל זה רק תואר כזה. ויקח 10 אנשים מזקני העיר, ויום ישבו פה וישבו. ויאמר לגואל, חיכת הסדה שלכנו למלך, מחנו מי השם המזדה מואב. ואני אמרתי, אגלס נוכל למור, קנה נגד או ישבו ונגד זה, קנה מי, אם תיגאל, גאל, ואם לא ייגאל, אגידה לי, וידע, כי אין זולתך לגאול ואנוכי אחריך. ויאמר, אנוכי ייגאל. ויאמר, בועז, ביום קנותך השדה מיד נעמי, מת מורת ומיה, שתמת, קנית עלי הנשם היום. ויאמר, לא אוכל לגאול פן השחית את גאל נחלתי, גאה לך, אתה את גאולתי, כי לא אוכל לגאול. אנחנו רק על התארים והשמות של הסמויים הללו בזיקה אל בועז. לקראת הסיום משלשלים כבר מתחילת השושלת, ואת יולדות פרץ שאביו יהודה בנסיבות מיוחדות. פרץ הוליד את חצרון, וחוצרי הוליד את רם, ורם הוליד את עמינדב, ועמינדב הוליד את נחשון, ונחשון הוליד את סלמה, וסלמון הוליד את בועז, ובועז הוליד את עובד. ולא נדבר על עכשיו על עובד הסתום הזה, שהשכנות, הזקנות האלה,
שהן קוראות לו שם. כל השמות כולם הם בעלי תכנים. אתה שומע מיד, כמו שכתוב בפשט הפשוט של המגילה, לגבי נעמי, כמו שאמרנו וכו'. וילד מיוחד כזה, עם כל כך הרבה תקוות, עם כל כך הרבה רגשות עדינות שבדינות, קוראים לו סתם השם עובד. מה פתאום, מה זה פה?
ועובד להיות ישי, וישי להיות דוד. בדברי הימים משלשלים את זה קצת יותר. ורם הוליד את המנדב, והמנדב הוליד את נחשון נשיא בני יהודה, ונחשון הוליד את סלמה, מה שקראו אצלנו סלמון, וסלמה הוליד את בועז. וכמובן, בלי שום סיפור מה קרה בין בועז לעובד, שזה תורפה של המגילה, כתוב פה, בועז הוליד את עובד, והוליד את ישי, וישי מופיע פה בכתיב אחר, הוליד את בכורו, את אליהו, אבינדב השני, ושימה השלישי, נתלל הרביעי, רדאי החמישי, עוצם השישי, דוד השביעי. ובעצם המספור הזה, כבר מניחים עוד איזה יסוד. עד כאן, דברים ברורים, פשוטים, גמר. אין פה שום סתום, זאת אומרת, מבחינת האישיות. אתה שומע, אתה יכול לומר על... על אשתו, זה שאנחנו מכירים אותה של בועז, ואתה יכול לומר על הקרובים שלו ועל הקרובה שלו, ועל הצאצאים שלו ועל הוריו והורי הוריו והורי הורי הוריו. לא סתום, מפורש. עכשיו יש איזו פרשה אחרת לגמרי. ישנם שופטים שמסופר עליהם ועל עלילותיהם בעריכות רבה ובעסק גדול בספר שופטים. וישנם שופטים זוטרים כאלה, שמדובר עליהם רק בצורה זוטרים, אני מקווה כל מר מבחינת הפרטים הביוגרפיים, ואחד מהם זה יבצן. וישפוט אחריו את ישראל יבצן מבית לחם, והיו לו 30 בנים ו30 בנות שילח החוצה, ו30 בנות הביא לבניו מן החוץ, וישפוט ישראל 7 שנים, וימות יבצן ויקבר בבית לחם. חוץ מזה שאנחנו יודעים את השם שלו, אדם יש לו 3 מניינים בבית, וגם איזה סיפור עם קומשמלן, קומשמלן שהוא דאג שהבנים שלו יחתנו, הוא דאג שהבנות שלו תתחתן, ובדרך הטבע, בוודאי, האישה הולכת אחרי בעלה. והוא מת ונקבר בבית לחם, באותו מקום ששם הוא נולד, על כל פנים יבצע מבית לחם. עד כאן מה שכתוב במקרא. אז כמובן שגם הפרטים הללו נשמעים לנו מוזרים, במה מספקים אותנו, מה זה רוצה לומר. אז יש בטעם הדקרה של חיים קניאבסקי. צריך להבין למה הוא צריך הפסוק לספר זה, ואם להראות אושרם, הרי בכל השופטים קיים על הנגדלו משל אחיו, שהיה יהודי במקרה הזה מבורב, זאת אומרת, היה לו פרנסה לתת לבנים, זאת אומרת, היה לו לתת לדוניה לבנות. ואפשר לומר בעניין, דיני בכל דור שאין מלך ונשיא, הקדוש ברוך הוא מעמיד אחד מגדולי ישראל, זה ככה, הערה מן הצד. אחד מגדולי ישראל וירא שמיים, שכל הדור מכבדים אותו ומתיירים מפני דבריו, מפני שדבריו מקובלים על רוב העם. הקדוש ברוך הוא לא מזניח את כלל ישראל, תמיד צומח באיזה כיוון שהוא מישהו שנושא באחריות לדור, והדור מתחשב בדעת דבריו. ועל ידי זה יש לו כוח להנהיג את כל הדור בדרך השם, וזה היה עניין בשופטים. אף שהיו ביניהם שלא היו כל כך גדולים בתורה, כמו שאמרו חז"ל ביפתח, והנה הפסוק מספר, הסיבה שנתקבלו על כל ישראל, והיו דבריהם נשמעים, על ידי זה שפטו את ישראל, ויש מהם שהיו מפני גדולתם בתורה, כמו שהיה בעתניאל, שמספר הפסוק על ידי שכבש את קריית ספר, כמו שאמרו בתמורת הדבר, דיינו, הלכות שנשתקחו, ויש מהם שנתקבלו לשופטים משום נבואה ורוח הקודש, כמו שהיה בדבורה, ויש מהם על ידי שכבשו המלחמות, כמו שכתוב בגדעון ויפתח, ושם גר ואהוד, ויש מהם על ידי גבורתם, כמו שאמרו בשמשון, ויש מהם על ידי עושרם וריבוי בניהם ומשפחתם, על ידי זה היו חשובים מאוד ונתקבלו דבריהם בכל ישראל, ועל ידי זה היה בוקרם לשמות את ישראל, ואכן מספר הכתוב זה. אז יש פה ניסיון להסביר מדוע הפרטים הללו שנראים לנו יותר מתאימים לפקיד רישום לידות במשרד הפנים. מה הטיבו של העניין הזה, שכמה בנים, כמה בנות וכו' וכו'. כמובן, הפרטים הביוגרפיים או הטכניים שזה בבית לחם, הם מעניינים אותו. בית לחם, מת בבית לחם, נולד בבית לחם, בסדר, ניחה.
אז הוא הסביר כל כך יפה, הפרטים הללו חשובים בשביל לתאר את הפטריכליות, את הכבוד, את אותו מעמד שיבצן יכול היה לבצר לו כתוצאה מהמעמד המיוחד. יש לו גדוד, גדוד פרטי, ובנים, הבנים של השופט וכו' וכו'. אז זה גם כן, אנחנו יכולים לסרטט לעצמנו דמות של איזה שייך, של איזה אפנדי, יהודי שקיבל מעמד, וכתוצאה מזה, על כל פנים, את הדור או את המקום שבסביבת לחם הוא הנהיג. בסדר? אז יש לנו יבצן, זה? עכשיו, מה אומרת הגמרא? אמר רבא ברב יצחק, או ברב הונא, אמר רב, יבצן זה בועז. זוהי דוגמה קלאסית שבקלאסית לפרש את הסתום. על בועז אנחנו יודעים הרבה פרטים. אנחנו יודעים כאמור על הורי הוריו, אנחנו יודעים שהוא חוליה בשרשרת בית דוד. אנחנו יודעים פרטים מאוד מאוד מעודנים של פרשת חייו ושל מעשיו ושל יחסו לעובדי אדמתו ואיך הפועלים מתייחסים אליו. מי שלומד, הרי לומדים פה בצורה כל כך מדוקדקת את היופי של המגילה, אז אתה בהחלט יכול לסרטט לך את דמותו של בועז. יבצן, שתום מכל שתום. פרט לדברים האלה שאנחנו כמור צריכים איזה הסבר, למה מספקים לנו אותם, אנחנו לא יודעים עליו שום דבר. ואז באה הגמרה ומזהה, יבצן זה בועז. בסדר? אז זה אולי נכלל עוד בתוך רשימת כל הסתומים שאנחנו מכירים, זה וזה. למעשה זה כתוב כבר בתנך. אם כתוב אסתר היא הדסה, אז מזהים לנו את שתי הדמויות הללו בגלל השמות הפרסים וכו'. יבצן זה בועז. אלא שכאן הגמרא שואלת שאלה תמועה ומופיעה רק כאן. שואלת הגמרא, מה היא קומש מלאן? כתוב ברשבם, מה היא קומש מלאן? מה רווח יש בדבר? ומה אנו למדים שום מצווה מכאן? אז למעשה הרשבם הזה מציב סימן שאלה וסימן קריאה על כל, על כל, על כל הנושא שאנחנו עומדים בו. שנתיים ימים אנחנו כבר עוסקים בסתומים במקרא מפורשים בחז"ל, מה היא קומש מלאן, מה אין אף כמיני. משמע מדברי הרשבם, בשום מקום אחר לא מצאתי שאלה כזאת. והייתה לנו רשימה ארוכה של עשרות עשרות סתומים שמתפרשים. אף מקום לא כתוב שהגמרא שואלת מה יקום משמע לנו, והוא מסביר לנו. זאת אומרת, להבין פרט ביוגרפי, או להשלים איזה דמות סתומה, או להבין טוב יותר איזה סיפור מקראי, זה כנראה לא רווח. העיקר רווח, הוא רוצה רווח שיהיה לו. מה רווח? אם שום מצווה למדים מפה. זאת אומרת, האם יש איזשהו לקח? במצווה, או במצווה והלך על מדרכה, או במצוות יראת שמיים, או מצווה של אהבת השם. גם לקחים מוסריים אפשר לנסח אותם בצורה של רווחים מעשיים בעולם הפנימי של האדם. מה רווח יש פה? באה התשובה של הגמרא, כי אידך דרבא בר רבונה, דאמר רבא בר רבונה, אמר רב, 120 משתאות עשה בועז לבניו, שנאמר, והיו לו 30 בנים ו30 בנות, שלח החוץ ו30 בנות הביא לבניו מן החוץ, ולכל אחד ועשה שתי משתאות, אחד בבית אביו ואחד בבית חמיו. תעשיית שם וברוכס או תעשיית תאוסין, תכף מיד נראה, על כל פנים זה היה מאוד ממוסד. אלא מה? 120 כאלה, ובכולן לא זימן את מנוח. הפרק שאחרי זה מספר על מנוח. לא כל כך רחוק, צורעה, אשתאול, אי שם בסביבת בית שמש, דרך בית ג'וברין, דרך שם, אתה יכול להגיע לבית לחם בצורה כזאת, צוריף, לא צוריף, אתה תגיע לבית לחם. שני יהודים, באמת, 120 משתאות, מה יש? אמר קודניה הכרה, זה פרד הכר זה. הוא הכר, אשתו הכרה, תכלס לא ימנו. במה היא פרה לי? גוימלין, אני מזמין אותו ל-120, הוא יכול לעשות פעם שבע ברוכס, הוא יעשה לי פעם אוף רופום, מה הוא יעשה לי? הרי אני אזמין אותו ל-120, גברת, אני אתן לו 120 פעמים לאכול, והוא אפילו פעם אחת לא יכול לתת, כי אין לו ילדים. אני לא יכול להיכנס לזה, אבל הרי כתוב פה משהו. מה קרה לסוף? וכולם מתו בחייו. כל ה-30, וכל ה-30 מכאן ומכאן, אתה רוצה 120? אתה תשב לי שיבה, 30 פעמים ועוד פעם 30. לא יצא לך שום דבר. אתה חשבת חכם, מה? חשבת שלא כדאי לך להזמין אותו. לא כתוב פה אם מנוח בא לנחם אותו 60 פעמים, זה עוד סיפור. אבל על כל פנים, והיינו דאמרי נישי, בחייו דלעד שיטין שיטין, למה לך? איך בלבולית חד מן שיטין זריז? מה יוצא לי שיש לך 60-60? תהיה לי אחד, אבל שהוא ימשיר את השרשלת. הרי אף אחד לא משאיר אותך. וכך מסתיים הסיפור. אמר רב חנן בר אבא, אמר רב, אלי מלך וסלמון ופלוני אלמוני ואבי נעמי, כולם בני נחשון בן עמינדב. כאן בדברי הימים לא מספרים את כל הבנים, אלא מספרים את, על הדר של הכוזרי, את ממשיך השושלת, מי שומר על חוט השדרה. אבל הגמרא מספרת שאלי מלך וסלמון, וכאן אנחנו מביאים, ודיינו בני דודים עם בועז וכו', ופלוני אלמוני ואבי נעמי. זאת אומרת שגם נעמי הייתה קרובת משפחה לבעלה. כולם בני נחשון בן עמינדב. מה יקום השמלן? עוד פעם אותה השאלה. שאפילו מי שיש לו זכות אבות, הרי למחלון וחיליון הייתה זכות אבות כפולה, גם מצד האבא וגם מצד האמא, כי הרי ההורים הם בני דודים. אינה עומדת לו בשעה שיוצא מן הארץ לחוץ על הארץ. אז נראה מה שאמר הרשב"ם, וכאמר שכל בניו של יבצן מתו בחייו, ומתאמר יבצן זה בועז, הוא כתיב בבועז שנשא רות, ואף על פי שהיו לו עדיין בנים הרבה, השמועינה, דאם נשא אדם אישה בבחרותו, יישא אישה בזקנותו, כמו שעשה יבצן דיינו בועז, לפי שהיה ירא שמא ימותו בניו מאישה ראשונה בחייו, ולא יהיה לו זכר. הוא כתיב בבוקר זרע את זרעך, ולערב אל תנח ידיך, דמי הכנה מדרשינה, לא מפרש כרתמה, כי אינך יודע איזה יכשר, זה או זה. אבל אם לא היה אומר בועז, יבצן זה בועז, אבי מן היבצן לא נשא אישה אחרת. זאת אומרת שלמעשה יבצן באמת קיווה שיהיה לו שבט, ובסוף לא נשאר לו כלום, פרידה הקרה. ובועז נמי לא היה לו מעולם אישה ובנימד שלקח את רות. עכשיו משמיעים לנו. זאת אומרת, יש פה משהו הקשור לריבוי האוכלסין. אז חשוב לנו לדעת למה יבצן זה בועז. 120 משתאות ל-60 בנים ובנות, לכל אחד שני סעודות, סעודת אירוסין שהיא מצווה, כדמרין הבסכים, סעודת נישואין. כל שבעת ימי המשתה קרוי סעודה אחת, יש לסעודות אחרים, אין בה ממש. פרידה עקורה, במה היא פרה לי, אין לו בנים שיזמיני לסעודתם, וכולם מתו בחייו. סופם למות, מה בצו ודמלם, וכולם, היינו, אז מי הוא אותו זריז שכדאי בשבילו? עובד שהוליד בועז מרות, ויצא ממנו אבי המלך, מלך ישראל, והיא כדם פר שלה בשמשון, שהוא זריז מבצן ולא נהיר הכלל, סלמון אבי בועז, ופלוני אלמוני משמע לשם הגואל, בני נחשון, דכתיב ונחשון, נחשון לצלמה, זכות אבות אלי מלך בנחשון שהיה נשיא וחסיד. אז פרש אמר שע, אלי מלך ואבי נעמי אחים היו, ואף על פי כן לא עמדה זכות אבות שהיה למחלון וכיליון, בין מן הצד מן האב, בין מן הצד מן האם. דיינו, יש פה איזושהי תועלת בהשלמת הסתום הזה לכל הענף המשפחתי. בצורה מעניינת, הרד"ק בפירושו לשופטים הביא קודם את המדרש ואחר כך את הפשט. יבצן מבית לחם, מסתום היסוד הוא, כיוון שבועז הטריטוריה שבה הוא פועל היא בית לחם, ויבצן מבית לחם. וכתוב שזה היה בימי שפוט השופטים, אז ממילא יבצן בועז. אמרו רבותינו יבצן זה בועז, ואני רואה בעיניי, כי אמרו זה בעבור סיפור הכתוב נישואי בניו ובנותיו, ושמח לו דבר מנוח. אז יש איזה, אז הרד"ק הדגיש שזה לקח מוסרי. מה יקום השמלן? יש פה איזה משמלן. ללמדך. שלא יתגאה אדם לא באושר אלא בבנים. כי יבצן עשה 60 סעודות בין בניו ובנותיו, ובכולם לא זימן מנוח, לפי שהיה עקר, והיה אומר וכו'. וראה לו זה שכולם מתו בחייו, היה לו למנוח בן קיים, היה שופט ישראל, כי ראה השם בעלבונו. המשפט הזה של יבצן, זה לא שווה לי לקיים איתו יחסי שכנות, הוא זה שהביא את המהפך למשפחת מנוח. מסתומם מנוח הרגיש בזה. וכל שני וחמישי עושים שם שם וברוכה, שהפעם אחת שיזמינו. וטוב, אם קבלה הייתה אצלם זה, אם יש פה איזה מסורת שלא כתובה, רק רמוזה ברמז דק, נוכל לקבל. ולפי דרך הפשט, סיפר הכתוב נישואי בניו ובנותיו, לספר ההצלחה הגדולה שהייתה לו בבנים ובנות, וכי כולם מסיים בחייו, וגם כן מדרגה, לא כל כך פשוט, ובאמת היו בו דברים טובים, אשר בשכרם הגיע לזאת ההצלחה ולמעלה גדולה, להיות שופט בישראל. לא כתוב מה עם הדברים הטובים, אבל שיהודי זוכה, שיש לו 60 צאצאים, ואף אחד ואף אחד לא נשארים רווקים, וכולם הוא מסיא אותם, ומסתום מעמידים לו גדודי גדודים של נכדים ונינים, זה עצמו סימן שהוא יהודי רצוי, וממילא מעמדו כשופט מתבסס יותר. הרלב"ג הדגיש נוסף, והנה זכה שכבר שפט אחריו את ישראל לבצן מבית לחם, ולפי שבועז נראה מעניינו שהיה שופט ישראל, למרות שלא כתוב במפורש, אבל כל מעמדו שהוא איש חיל, הוא עולה השאר ואומר להזקנים, שבו, וישב, מי אתה? משמע שהוא היה בעל מעמד. אז אנחנו מחפשים איפה השופט הזה, הקושיה מצד שני, אם אכן הוא בעל מעמד, איפה הוא בשרשרת השופטים? אז כיוון שהיה שופט ישראל והיה מבית לחם, ולא נמצא בשופטים זולת יבצן שהיה מבית לחם. אמרו רבותינו, יבצן זה בועז, ונכון הוא. זאת אומרת, הרלב"ג ביסס כאין פשט, מדוע צריך להיות שיבצן זה בועז. טוב, אז מי שעוד זוכר מה שכתוב בפרק ראשון בכתובות, צריך לדעת איזה משם? ואלמון שנשא אלמנה, לא מברכים שבר ורוחס. ואמר רב נחמן, אמר לי, יונה בר נתן תנא, מניין לברכת חתנים בעשרה, שנאמר ויקח עשרה זקנים. הנסתר אנשים מזקניהם והם ישבו פה, וישב ובועז אלמון שנשא אלמנה, ו... אז איך אתה אומר לי שאלמנה ואלמן לא צריכים? הרי כאן כתוב וזה מפורש. אז שמענו על פי דרכנו, שהם, איך אמרו את זה? אומר רש"י, בועז אלמן עמדה ואמר, יבצן זה בועז, והיו לו בנים 30, כי בבא בתרא. כמובן שמבחינה הגיונית, לא כל כך פשוט. אולי זה הפוך. אולי הוא נשא את רות כשהוא היה עוד רווק, ואחר כך הוא נשא את האימא של השלושים והשלושים הללו, אולי השלושים והשלושים הללו הם מרות. על כל פנים, רש"י תפס בעקבות הגמרא, שיבצן זה יבצן, ויש לו את השלושים, והוא אכן בועז, אבל הסיפור עם רות התחיל בגיל יותר מבוגר מאוד. יש פה איזה פרט טכני מעניין. הספר של החתם סופר על התורה שהופיע בכמה וכמה מהדורות, החתם סופר בהרבה מקומות כתב גם את התאריך. אז בשבת שירה כתב מה שחנני השם יתברך בכתובות דף זין בסוגיית ברכת חתנים, פה קהילה קדושה פרסבורג, תף קוף עין בית. ואז הוא כותב כך, ובזה יש להבין דברי רש"י, דמייתי מסוף פרק המוכרת הספינה, יבצן זה בועז. ואבל אלי יתואם מימרד רב יצחק התם, דקדים לך מימרד דמרינה יבצן זה בועז. ומה אמר שם רב יצחק? כשנכנסה נעמי עם רות לעיר, מתה אשתו של בועז. וכן פירש רש"י בפסוק זה עקבות הירושלמי, ותהום כל העיר. אז למה היה צריך להדגיש לנו את היבצן זה בועז מכאן, אם זה מה שרש"י יכול היה להביא ממקום אחר שהיא מימרה קודמת מפני שאשתו של בועז מתה, אז ממילא ואשתו של זה מסתדר יפה מאוד, ולפי ולפי הנניח הדרי סיים בהפלאה שם, ולפי זה נכנסה לחופה ולא נבלה. הוא מת בעלה צריכה ברכה, אפילו יושד לאלמון דיש לדין בתולה. ואם כן לדבריו הוא הדין בחור שנכנס לחופה ולא בעל, הוא מת האשתו ונסה אלמנה, אחר כך צריך ברכה. ולא קשה מבועז, דילמה מת האשתו אחר כניסתם לחופה. ולכן מייטה דיבצן זה בועז, וכבר היו לו 33 בנים ו-30 בנות מאשתו הראשונה ושפיר פריך. אז איך הוא דייק בזה? ושמעתי שבספר קדושת ישראל יקשה בשם הרב, הוא מהי מקשה השס? מהי קומשמן רב דיבצן זה בועז? עתו הקומשמן, דלמו שנסה על מנה צריכה ברכה? מה אנחנו שאלנו? הגמרא שאלת, מהי קומשמן לה? אז אומר הרשב"ם, שמה רווח יש בזה? איזה דבר מצווה למדים? ועושה חשבון עם שאדם ימשיך להעמיד ולדות גם בגיל מתבגר יותר. אתו מקום משמלן, למה צריך להפניק כל כך? הרי מכאן למדים שאלמון שנשא אלמנה צריכה ברכה? אלא מה לכאורה יש לומר זה? זה כבר נשמע מימרא דרב יצחק דאשתו מתה, אבל לפי הנ"ל לא מוכח. דידין מה נכנס לחופה ולא בעלה, ואת הקושיא לדוכתן, אבל מי עוד קשה מי דדך דמידו ויצן זה בועז, לא מוכח שהיה אלמון דידין מה 30 בנים אבל היינו מרות, וילדה לבתה עובד. הרי לא כתוב מה קרה הלאה. אלא שס מקשה אתה מהי קומשמן, לא משנה, הקומשמן שכל בניו מתו קודם. ואחר כך עוד את זה האחד בנה של רות. ויש עבר שמן וכו' וכו'. החידושים של החתם סופר על כתובות, הוא כותב מתי הוא למד בזה. בעזרת השם, מה שחנני השם יתברך, חידושים בלימוד הישיבה, מסכת כתובות, פה קהילת קודש פרסבורג, תחילת זמן קיץ קוף עין גימל. זאת אומרת, שהוא אמר את זה בסוגיה של ברכת חתנים שנה קודם. והיה לו וורט. הגיע ללמוד כתובות בישיבה, אז לפנינו כתוב אותו היסוד. ובזה יש לומר דברי רש"י. אני כמובן קיצרתי בצילום. אבל זה אותו יסוד. זאת אומרת, כל מה שכתוב שנה לפני זה, בקשר לדרשה שהוא אמר בהזדמנות אחרת, כשהגיעו לכתובות, הכניס את הדבר הזה, ואנחנו יכולים לעקוב גם אחרי הבדל של שנה בין מה שכתב לראשונה לשנייה. אלא ש בספר תבואות שור יש שם, שזה על יורדה, יש שם בסוף חידושים של בעל המחבר על מסכתות השס, ואז הוא דן בעניין הזה של החתם סופר, והחתם סופר כנראה לא ראה אותו. ואלא כשעוד דיל מתחילה נסרות ואחר כך אישה אחרת, דיתה במדרש והביאו מרשה שבו אז מת קודם לידת עובד. ויש מקשים, למה לילה הרשב"ם לידי חוקי? שהוא אומר שמכאן למדים, שהוא יגיד, זה הקושייה, שהוא מבין. שהוא יגיד יאלפינן מבועז דאלמון שנשא אלמנה חייבים וכו' וכו'. ואם כן תורה קומש מלן לדינה דאלמון שנשא אלמנה חייבים ברכה. הוא אמר תירוץ אחר מהחתם סופר. הוא באמת לא קשה מידה. דהרב סביר ליתם דחתנים מן המיין עשרה. וצריך לומר דמד דסביר לאחי לא סביר לילה מרכת חתנים מבועז. מדוע? דיסל כדת לברוכי אם צריך רק עשרה. למה היה לו לבועז לקחת עשרה זקנים? הסגה בתשעה והוא. החתן הוא הרי גם כן אחד מהם, למה הוא לקח עשרה זקנים? אלא צריך לומר שזה לא היה לצורך ברכת חתנים, כי אז היה מספיק לו תשעה, אלא דבועז הוא רצה אותם לדרוש המוני, וברכת חתנים למדים, מבקלות. דבעי קרא שפיר שלומד לחתנים עניין, ומן די אליף מבועז סביר, צריך לומר די סביר לדין חתנים עניין, ואם כן אי אפשר לומר די רב יליף מבועז. זה כמובן דוגמה של דיון הלכתי שיש לו השלכות לסוגיה שאנחנו עומדים בדקדוק הכתובים. אלא שהעובדה הזאת שבועז הוא יבצן על ההשלכות ההלכתיות שיש לזה לא כל כך מוסכמת. בברייתא של סדר עולם רבה, שני שיבוד עגלון מלך מואב 18 שנה, בימיו היה שם גר בן ענת בסוף ימיו, אותו הפרק בימי עגלון היה, והיא בימי שפוט השופטים, אנחנו הרי יודעים שרות הייתה מצאצאיו, ושם האישי ולי מלך. נחשב בן עמידה ומת בשנה השנייה לצד בני ישראל ממצרים, סלמון היה מבאי הארץ, הוא מת יהושע, ולי מלך. אז כותב המאדיר, דעת הסדר עולם כי יבצן לחוד ובועז לחוד. ואם כן שפיר אפשר לומר, כי מעשה דשפות השופטים וענייני דבועז ורות היו בזמנו של עגלון. אבל בכל העניין הזה יש מדרשים חלוקים אם יבצענו בועז או לא. הוא כמו כמניינה של רות. כי הבנו שרות הייתה קטנה והיא נסה לבועז. במדרש רות כתוב שרות הייתה בת 40 והיא נפקדה. כיוון שניסית למחלון, כיוון שהתפלל אותו צדיק בועז, נפקדה. זאת אומרת, באמת הגמרא שלנו בפשטות אומרת שיבצן זה בועז עם המשמעויות וכמובן ההשלכות ההלכתיות שיש לזה. אבל יש לנו משנת תנאים שונה שסוברת אחרת, ניחא. המעריץ חיות כתב ספר בשם מבוא התלמוד שיש בו הרבה כללים. יש שם כמה פרקים הקשורים לסוגיה שלנו, יש לפנינו פרק שהוא עוסק בצורה מיוחדת ועמוקה בסתומים ומתפרשים. ומפני הסיבה שהגרמנו למעלה, ומה היא הסיבה? שהיה אצלם, אצל חז"ל, יסוד מוסד בדרכי הדרש, לשבח מעשי הצדיקים בכל עוז, ולגנות גם כן הרשעים בכל אופן נדי אפשר. הוא אמר פה איזה וורט שצריכים להבין אותו בצורה מדויקת.